עת רצון, הכוונה היא שהגלגל הגלגל של הזמן במשך השנה וגם במשך היום, יש מדרגות מדרגות, לכל שעה, לכל יום, לכל חודש, יש את הסגולה שלו, את הדבר המיוחד שלו. וחז"ל אומרים שחודש אלול זה זמן של עת רצון. מדוע חודש אלול זה זמן של עת רצון? כי בחודש אלול משה רבינו עלה להר סיני לקבל את התורה מחדש אחרי שבירת הלוחות שהיו 40 יום לפני זה, כן, בי"ז בתמוז, אז הוא עלה, זה היה עת רצון. אלוקי אמרנו, אתה ברוך הבא, בוא לקבל את התורות, את התורה מחדש, כן, את הלוחות השניים למענה. לכן נקרא עת רצון. למרות שזה היה לפני הרבה שנים, אבל אנחנו יודעים שהזמן של העבר וההווה והעתיד, הכל מחובר. כמו שבאותו זמן היה עת רצון, הקדוש ברוך הוא עיר פנים לישראל, גם בחודש הזה, ביום הזה, בזמן הזה, ישנה הארת פנים מיוחדת בחודש אלול, ודאי ראש חודש אלול, כן, אני לדודי ודודי לא, זה מראה על קשר, אהבה, בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אז יהיה לנו חודש טוב, ותהיה את רצון, תהיה שנה טובה, כן, שהשם יאיר פניו לעם ישראל, לפרט ישראל, לכל אחד ואחד. אנחנו נוהגים בדרך כלל בחודש אלול ללמוד את אורות התשובה של הרב קוק זצ"ל. אתם מסכימים? אין אדם למד אל המקום שלי בו חפץ. אם אתם מסכימים, אני אלמד את אורות התשובה. לצורך זה, יש כאן אולי אורות התשובה. תסתכל שם בארון הספרים. ספר צהוב כאן, כן. כן?
אחרי חודש שלום,
בעזרת
השם נמשיך עם...
אין היה.
עם אין היה.
בלי נדר, כן. רק אחד יש. לא, יש לי. ויש שם עוד, תראה. שניים, אז יכול, כל שניים יהיה להם ספר אחד לפחות, כן. כל שניים שיהיה ספר. זהו? אתם תסתכלו ביחד, אתם... יש לך איזה ספר גמור. דבר ראשון, אני רוצה אולי כמה מילות הקדמה על המחבר עצמו, על הרב קוק, זכר צדיק לברכה, וגם על הספר המיוחד הזה שנקרא אורות התשובה. הרב קוק זצ"ל, הוא נפטר לפני 74 שנה, השנה בג' אלול, בשבוע הבא, יהיה 74 שנה להסתלקותו. וחז"ל אומרים ש-40 שנה אחרי שנפטר הרב, מתחילים להבין למה הוא התכוון. אין עומדים על דעתו של הרב, אלא 40 שנה אחרי פטירתו, רק מתחילים להבין למה הוא התכוון. ודאי אחרי 74 שנה, אנחנו יכולים היום להתייחס לדברים של הרב, ולראות בחוש ממש את כל הדברים המופלאים שהוא אמר. אולי כדאי לפתוח את המזגן שיהיה קצת... כל הדברים המופלאים שהוא אמר אז, בעצם אפשר להגדיר את ה... מבחינה זאת שהוא היה הרואה באלף, דיינו חוזה, רואה, אבל גם הרואה בעין, מנהיג, כמו משה רבנו, רואה נאמן, של הדור שלו, אבל לא רק הדור שלו, אלא אפשר לומר, כל הדורות עד ביאת המשיח, במהרה בימינו, אמן. היה לו מבט כל כך מקיף, השגה כל כך עמוקה מצד אחד, ורחבה כל כך, על כל ההיסטוריה של עם ישראל מראשית ועד אחרית. ולא רק זה, הוא ידע לראות את הדור, את הבעיות של הדור, את הקשיים של הדור מצד אחד, אבל חדור באמונה שזה חלק מתהליך של בחיית עם ישראל. אפשר להגיד שהוא גם מבחינה גושפנקה, חותם תורני של סמכות תורנית עליונה, הוא קבע בצורה חד משמעית, עוד רבנים היו, אבל הוא דיבר על זה בצורה גלויה, שהתקופה שלנו זה תקופה של תחיית העם היהודי, תקופה של עלות השחר של העם היהודי. אחרי 2000 שנות גלות, ברוך השם, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. הוא אמר את הדברים האלה כשעוד לא היה כאן שום דבר, לא הייתה מדינה, היו מתי מעט, מספר האוכלוסייה של היהודים שהיו בארץ בכלל היו כמה עשרות אלפים, וביניהם היישוב הישן. היה התחלות של התיישבות בפתח תקווה, במושבות, ודברים האלה. אבל הוא ברוח קודשו היה לו ודאי שהתחיל התהליך באופן ממשי של תחיית עם ישראל. ולכן גם צריך להתייחס לתקופה הזאת של התחייה בהתאם. אנחנו לא יכולים להסתכל על המציאות העכשווית כאילו אנחנו נמצאים בגלות. אנחנו עוברים כאן תהליך מופלא מצד אחד, אבל מורכב מצד שני. מלא אורות מצד אחד, אבל גם מלא צללים מצד שני. והוא במבט החודר שלו לתוך המציאות, לתוך העולם, הוא ראה איך הקדוש ברוך הוא ממש את יד השם, את השגחת השם מוליך אותנו. הוא כאמור נפטר לפני הקמת המדינה, וראה לנגד עיניו את גם תהליך הקמת המדינה עם כל המשברים אני רק זה שיהיה לנו, מדובר כאן על מנהיג לאומי דתי, רוחני, שהיה לו רוח הקודש, ממש, פשוטו כמשמעו, בעל חזון, ויחד עם זה היה לו אחריות גדולה מאוד, מבחינת רואה בעין, כמו כל רואה נאמן, הוא אחראי לכל עם ישראל, לכל מה שנעשה. הוא עצמו היה הרב הראשי לארץ ישראל, תמיד חכם עצום, בקי ומעמיק בכל שטחי התורה, אם זה בהלכה, אם זה במדרש, אם זה ברמז, אם זה בסוד, כל שטח בתורה הוא היה גאון וענק. מורה ורבותיו היו מגדולי ישראל בדור שלפני זה. הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, שהיה נחשב לאחד מגדולי הדור באותה תקופה, הוא למד אצלו, היה בישיבת וולוז'ין, והנציב מאוד העריך אותו, חיבד אותו, והעניק לו כמובן. חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, ידוע שחיבר את המשנה ברורה, והוא היה למד אצלו בישיבה, בכולל, והיה משכמו ומעלה מבחינה תורנית. יחד עם זה, כמו כל אדם שלומד לשם שמיים, הוא היה כמעיין המתגבר. השפע, העוצמה, העומק, הרוחב של תורתו, זה היה כמו לא רק מעיין, נער שאינו פוסק. והוא היה מודע מאוד לדברים המופלאים שהשם זיכה אותו ואיר את נשמתו, והיה יושב וכותב את כל הדברים האלה, חלק מהדברים, במחברות, על דפים, כל מיני רעיונות, כל מיני חזיונות, כל מיני דברי תורה, חידושי תורה, אם זה בהלכה, אם זה בדרש, אם זה סוד ופנימיות התורה, הוא היה כותב את הדברים האלה. במשך הזמן התאספו מחברות, דפים, ובמשך השנים ערכו את הדברים האלה לפי נושאים. אחד הנושאים שערכו אותם של כתבי הרב, זה היה אורות התשובה. הנושא שעוסק בתשובה, זה הספר, נקרא אורות התשובה, הופיע כבר הרבה מאוד הוצאות הספר הזה, אורות התשובה. ואני רוצה רק להתייחס לביטוי אורות. רוב הספרים שלו זה אורות. לא רק שהיה מואר, אלא היה גם מאיר, נאמר ככה. ולמה דווקא עניין של אורות? הוא האמין באמונה שלמה שהדור שלנו זה דור של התחלה, של יציאה מאסתר פנים, שהיה אופיין את הגלות, למצב של הארת פנים. אבל הוא היה, מבחינה זאת, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, נתן לה שכבי בינה, הוא כבר התרנגולות שחושך, הוא כבר רואה את האור. אז הוא היה מבחינה הזאת, היה, ראה את האורות כשעוד לא ראו שום דבר. אולי קמו אולי את המדינה, עוד לא התחיל הזרם האדיר של מיליוני יהודים שברוך השם הגיעו לארץ ישראל, אבל הוא ראה את האורות. לא פעם אנשים שאלו, איפה האורות? לא ראינו אורות. אבל בגלל מעלתו וגם מדרגתו, הוא באמת, הוא חי בהערה מיוחדת. ממש רוח הקודש. ולכן רוב הספרים שלו נקראים אורות, זה לשון השגה, הערה, השגה. נשיג דברים מופלאים. אנחנו בחודש אלול, כאמור, נלמד את ספרו אורות התשובה, שהוא בעצם ליקוט של רעיונות בנושא התשובה, שהפרקים הראשונים הוא ערך עדיין, אבל שאר הפרקים ערך אותם בנו הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שכמובן תחת השגחתו והנחייתו של הרב קוק, ובכלל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, צריך לדעת, הוא היה ממשיכו של הרב קוק זצ"ל, וברוח, בדברים, ולקח את הייתי אומר, את האחריות להעביר את המסרים שהרב קוק רצה להעביר לעם ישראל, ערך את הספרים שלו מתוך חוכמה גדולה, בדייקנות גדולה. וגם הספר הזה כאמור הוא ערוך ברובו על ידי הרב ציודה זכר צדיק לברכה, מתוך אותם מחברות ואותם דברים שהוא כתב בנושא התשובה. אז זה מה שנקרא אורות התשובה. ברשותכם אנחנו נתחיל מההתחלה. פיתחו את הספר. בדף כף ג' בבקשה. דף כף ג'. אני לא יודע אם אצלכם זה מופיע ביסוד הכל ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. זה מופיע? האיגרת של הרב חרלאפ, לרב חרלאפ. זה לא מופיע. כנראה זה לא מופיע. בכל זאת, בהרצאה הזאת זה מופיע. אני אולי כמה מילות על ההקדמה הזאת. כן, ההקדמה שאנחנו נלמד אותה בהתחלה היא חלק מאיגרת, מכתב שכתב הרב קוק זצ"ל לאחד מהתלמידים היותר קרובים אליו, הרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה, שהוא שאל אותו בענייני תשובה, שאלות כאלה ואחרות, וכאן הרב כתב מאמר שלם בתוך המכתב, שהכותרת שלו באמת, אפשר לומר, מה זה העניין של התשובה באופן פנימי, באופן רוחני, כל תהליך התשובה, ואיך כל תהליך התשובה הוא מחובר, הוא קשור לדור שלנו. כי צריך להבין, הנושא תשובה הוא נושא גדול מאוד. תשובה קדמה לעולם. תשובה עומדת ביסוד כל הבריאה כולה. כמו חוקי טבע שהם קודמים לטבע, ככה גם העניין של התשובה היא קדמה לעולם. אבל מה? הדימוי של נושא התשובה היום בדור שלנו, זה כאילו אדם שהוא היה לא דתי, והחליט להיות דתי, ובא למכון מאיר, וקיבל תואר בעל תשובה או משהו כזה. אבל זה לקחת את עניין התשובה, להפוך אותו לדבר כזה קטן. או הבחור שהיה דתי, איך קוראים לדטלש, נכון? נהפך ללא דתי, חזר בתשובה. אבל הדימוי הזה של לקחת את התשובה ולהלביש אותה על אדם כזה או אחר ולהגיד זאת היא התשובה, הוא דימוי מוטעה ביסודו. זה לא נכון. זה גם תשובה, אבל זה לא התשובה. התשובה זה תהליך אלוקי. אנחנו אומרים כל יום בתפילה הרוצה בתשובה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, מתפללים לרצון השם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, נבין את התהליך של התשובה. המילה תשובה עצמה היא מלשון לשוב. מה זה לשוב באופן פשוט? היינו באיזשהו מקום, התרחקנו מהמקום הזה, ואנחנו שווים לאותו מקום שהיינו בו מקודם. זה נקרא תשובה, לשוב באופן פשוט. זה עניין התשובה. מקור כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה, ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. אבל העולם עצמו הוא בנוי בצורה, אם להמחיש את הרעיון, בצורה של עץ. העץ הוא בנוי שיש לו שורשים מצד אחד, אבל יש לו ענפים שהולכים ומתפשטים ומתרחקים לכאורה מהשורשים. ההתרחקות הזאת על פניה נראית כמה שהענף הוא יותר רחוק, הוא יותר רחוק מהשורש, כאילו יש התנתקות או התרחקות חס ושלום, כן, מהשורש. זה לא נכון. מי שלמד קצת בוטניקה יודע שהעץ עצמו יש בו זרימה, אבל הזרימה היא זרימה בשני מסלולים. זרימה מהשורשים אל הענפים, אבל גם מהענפים אל השורשים. זאת אומרת, מהשורשים בא מזון, האוכל, כל מה שצריך, אבל מה, גם הענפים, העלים, כל זה זרימה מהם אל השורשים. הציור הזה הוא ציור של העולם שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו חיים בתנועה דו-סטרית כזאת. מצד אחד הכל מאלוקים, וכמה שהעולם הולך ומתגשם יותר, והולך וכביכול מתרחק כביכול מהצד השורשי, הצד הרוחני, הצד הנסתר, אבל מצד שני כל מה שקיים בעולם הולך ומתחבר ומחובר אל המקור, אל הבורא, אל ריבונו של עולם. התהליך הזה מהענפים אל השורשים זה לשוב אל השורש. הכל שב אל השורש, הכל שב אל המקור, והמקור הוא ריבונו של עולם. לכן חז"ל אומרים תשובה קדמה לעולם. דהיינו המציאות כולה של כל הבריאה כולה ביסודה עומד תנועה שתנועה רוחנית, מגמתית, פנימית של התחברות אל הריבונו של עולם. האדם שעושה תשובה הוא משתלב במהלך הכללי הזה שנקרא לשוב אל הקדוש ברוך הוא, אבל לא רק האדם, האנושות כולה, הטבע כולה, הבריאה כולה הולכת ושבה אל הבורא. ככה צריך לתפוס את הנושא הזה של התשובה, או להבין את הנושא של התשובה כדבר שעומד ביסוד כל הבריאה כולה, כל העולם כולה. הרב כותב כאן את האיגרת הזאת לרב חרלה, הוא מסביר לו כאן מה מתחולל בנפש של האדם שזוכה לאורות התשובה. זה מעניין אתכם? אני שואל אתכם, מעניין? בוא נראה. דברים מאוד גבוהים ועמוקים, אבל אפשר אולי לנסות לראות מה קורה לאדם שבאמת זוכה שאורות התשובה מהירים את נשמתו. בוא נראה את הדברים אחד לאחד. בבקשה. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. הוא הרב חרלאפ שואל אותו שאלה, הרב הסביר לי מה זה כל העניין של התשובה, איך לגשת לעניין של התשובה. אז הוא עונה לו, אומר לו, תשמע, קודם כל ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. תשובה זה תיקון, צריך להסביר, אומר, דבר ראשון שאפשר לעשות תשובה, הדבר הכי חשוב. אפשר לתקן. לא רק בגללך, אלא כשהקדוש ברוך הוא רוצה בזה. לא להתייאש. לפעמים אנשים נמצאים במצבים כאלה, אומרים, מרמים ידיים, אין מה לעשות. אם זה לתקן את המידות שלהם, את המעשים שלהם, את המצב שלהם. איך אומרים, רב נחמן מברסלב, יהודי אסור מה? אסור להתייאש. התשובה זה בדיוק ההפך. יש צ'אנס, יש סיכוי. צריך להסביר ביסוד הכל את ביטחון התשובה. תשובה זה דבר ודאי, זה דבר ממשי. אתה רוצה לתקן, אתה צריך להיות בטוח שאתה יכול לתקן. נכון, זה תהליך, זה לוקח בין רגע, זה לוקח לפעמים שנים עד שאדם יתקן. אבל כאן אנחנו רואים כאן בחוש איך אנשים באים, איך אני קורא להם טוטלוס. אתם יודעים מה זה טוטלוס? חורבה. יוצאים, ברוך השם, פורחים. לוקח, תהליך. אבל צריך להאמין, להאמין ולבטוח בקדוש ברוך שהוא רוצה את טובתנו. הוא רוצה שנשתנה. ובא להתאר, מסעים בידו, מהשמיים. אז אני צריך להסביר את הדבר. אתה רוצה לתקן את עצמך? אתה מאמין שאתה יכול לתקן את עצמך? אתה רוצה לעשות תשובה במילים אחרות? אתה יכול, תנסו, תראו. סבלנות, אמונה, ביטחון. זה דבר ראשון. אז ביסוד הכל צריך לבוא הביטחון, ביטחון התשובה. יש כאלה שלצערי הרב, מתוך חוסר הסברה מתאימה וחינוך נכון, הם חושבים שאם הם עשו עבירות או דברים כאלה, הם צריכים להעניש את עצמם. יש כאלה מחשבות. אם אדם עובר עבירה, ודאי מגיע לו עונש, נכון? ואם מגיע לו עונש, מי יעניש אותו? מי יעניש אותו? הקדוש ברוך. חס ושלום. אז אומרים, תשובה כאילו זה כרוך בדיכאון, כאילו זה כרוך בייאוש, ברגשות אשמה.